טוב רבותיי, והיום אנחנו נראה את משנה על פרק א', משנה י' ד'. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אין מתי. אומר הבר תנורה, אם לא עכשיו בעולם הזה, אין מתי, כי לאחר המוות אי אפשר לזכות עוד. אי אפשר לזכות עוד, אם לא עכשיו, אין מתי. רבותיי, ובכן רבותיי, שימו לב, כתוב בפרשת נשא, ואיש את קודשיו לא יהיה. רבותיי, האם אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, האם רוב האנשים החיים על כדור הארץ הם חיים בטעות? כן או לא? ובכן רבותיי, הטעות הגדולה ביותר היא טעותו של זה השוכח את יהודו בעולם הזה. השגיאה הגורלית ביותר שיכול אדם לשגות היא שגיאתו של זה השוכח כי אינו עומד אלא בפרוסדור המוליך לטרקלין, וכי עליו לתקן עצמו יפה בפרוסדור קודם שיכנס לטרקלין. וזה נקרא רבותיי במשנה בפרקי אבות פרק ד' משנה כ"א, עליו לתקן עצמו בפרוסדור כדי שקודם שיכנס לטרקלין. אוי לו זה שמדמה לעצמו כי הוא כבר יושב בטרקלין. פשוט אנשים חיים בטעות. אדם שחושב ככה חרץ לעצמו את גורלו לנצח נצחים. הוא נהנה מחמודותיו של הפרוסדור, אבל שוכח את ההכנות שעליו לערוך לפני המעבר לטרקלין. הוא לא נתן לעצמו מעולם דין וחשבון על השאלה הגורלית ביותר לגביו, והרי היה מתבקש כי לשאלה מעין זו ייתן את דעתו. מצפים היינו כי יתייחס לעתידו לפחות מספק, והרי אותו זה שמסיד הצידה את שאלת השכר והעונש, כמו שמסכים זבוב תורדני, נמנע משתייתם של מים הנתונים בחשש אחוז אחד של הרעלה, למרות שקיים סיכוי גבוה מאוד של 99% כי המים ראויים לשתייה. הוא חושש מאולי, אולי שרחוק מאוד מאוד בנפשו הדבר. האם לא ראוי עתידו הנצחי להישקל בכובד ראש מתוך חשש אולי? ולו אב כזה שסיכויו נמוכים, לא היה שווה הדבר הזה לבדוק את זה? לא היה שווה דבר כזה לבדוק את זה? זאת היא השאלה שאני שואל אתכם, וכי דבר כזה לא היה צריך לבדוק את זה? גם זה היה צריך לבדוק את הנושא הזה. לכן רבותיי, מה דעתכם על השאלה הזאת? זאת היא השאלה שאני שואל אתכם. הוא מעדיף ליהנות מפרוסדור הקורץ ולא להוגיע את מחשבתו על טרקלין שמעולם לא ראה, וזוהי עבודה שאין גדולה ממנה, כי בפרוסדור הוא יושב רק כמה רגעים, ימי שנותן בהם 70 שנה ואם מגמרות 80 שנה, והטרקלין יהיה מקום משכנו לנצח נצחים. בטעות זו כשל לא הקרוב, כי גם המיעוט הקטן, זהו שמודע להיותו עומד בפתחו של הטרקלין, אינו זוכר בכל רגע את המקום שבו הוא עומד. הוא שומר שבת ומניח תפילין, אך את זמנו היקר הוא מעדיף להשקיע בסבירת נכסים ועון. אף שבאותם שעות יכול ללמוד עוד ועוד, לסבור נכסים לעולם של נצח. את כספו היקר הוא מעדיף להניח לבילויים, אף שיכל לחיות בו אלמנות ויתומים. אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים. ובכן רבותי, רבי החפץ חיים נשא פעם את משלו להבנת טעותם של אלו המוצאים את כל זמנם ועונם לבלי העולם הזה. רוכל אני סבל מקשיי פרנסה חמורים, החליט לנסות מזל באפריקה הרחוקה. במזלו שיחק לו ועד מהרה מצא מקור הכנסה קל ופשוט. לאחר שלמד יפה את תנאי המדינה שאליה הגיע, החליט כי יעשה לפרנסתו במכירת מוצרי בשר וחלב. תנאי המקום לא אפשרו להחזקת משק בהמות ועופות, שזה היה כמצרך נדיר, והוא החליט שייבא את המוצרים, יקנה אותם בזול מחוץ לגבולות המדינה, למכור אותם ביוקר במקום שהותו. הצלחה הירה לו פנים, חוג הקונים גדל מיום ליום, מדי פעם שלח כסף לאשתו ולילדים שמעבר לים, ובמכתבם בישר לבני משפחתו על השקעותיו המצליחות ועל רווחיו הגדולים, העסקים גדלו והתפתחו ויחד עמם גם ההכנסות. חלפו ימים, חלפו חודשים, והוא נקרא לשוב לביתו, נדמה לאשתו כי אין מחיר הפרידה, כך היה נדמה לאשתו, היה נדמה לאשתו כי אין המחיר הפרידה הכפויה שווה את הרווחים הגדולים שעוד אפשר לצבור, וכי די ממה שכינס בעלה עד אז. מספיק, גם הבעל הסכים כי אכן הגיע הזמן לחזור הביתה. הוא היה בטוח שהגיע הזמן לחזור הביתה. את ימיו האחרונים באפריקה הוא עשה בחישובים נוספים להגדלת עונו, משום מה שכח שביתו שבפולניה אינו בעיר אפריקנית, והוא החליט כי ימכור מוצרי חלב. כך הוא חשב, ימכור מוצרי חלב במקום מגוריו בכסף רב שהוא צבר. ככה הוא חשב, הוא יצבור בכסף רב שהוא צבר, ימכור חלב, וזה דבר עם מסמך מאוד מאוד נדיר. ובכן, מה אני רוצה להגיד לכם? הוא קנה כמויות אדירות של חלב, והוא יחסן אותם בקופסאות קרטון, אשר נשלחו ישר לאונייה שבה היה אמור להפליג בחזרה לאירופה. זאת אומרת, הוא קנה כמויות אדירות של חלב, בשר וכדומה. ביום האחרון שעה שעשה את דרכו אל האונייה, ניגש אליו אחד מתושבי המקום, הציג את עצמו כסוחר יהלומים, והציע לו מספר אבני חן. תחילה סירב הוא להסביר לאיש כי את כל עונה השקיע ברכישת קופסאות חלב, וכי במעט הכסף שנותר לו הוא חושב לרכוש עוד כמה מוצרי חלב. סוחר היהלומים לא ויתר וניסה לשווק את מרכולתו בכל דרך. לא היה קשה להשתכנע ולו בשל מחירה המקומי הנמוך וכך של היהלומים ואבני חן. האיש הסכים וקנה שלושה יהלומים, כך עם שלושה יהלומים ועם איתן כמה טונות של חלב חזר הביתה. חלפו ימים עד שנראה החוף באופק המרוחק, בנמל כבר המתינו לו בני משפחתו, ידידים ומכרים שבאו לקבל את בניו. ההתרגשות הייתה גדולה, אך משהו מוזר ולא נעים העיב על הרגעים היפים שבהם נראתה דמותו של מיודענו. פוסעת על הכביש שהוביל לחוף. היה זה ריח לא נעים שהגיע מסיפון האונייה. מאוחר יותר, שעה שהורדה כבודת המטען אל החוף, התגברו מימדי הריח שהפך לבלתי נסבל. המונים שהתהלכו על הרציף היה ריח קשה מנשוא. הם סתמו את נחריהם שעה שהותרו כישורה של אחת החבילות, ורוחו החמצמץ של החלב המסריח התפשט באוויר. האישה לא יכלה לשלוט בעצמה וגערה בכל צעקה לבעלה שהתגלה כשוטה מופלג. האם לא כבר מצאת כבר מה לקנות? שאלה. האם לא מצאת כבר מה לקנות? והלא חלב אפשר לקנות כאן במחיר כמה פרוטות. לא מוטב היה אם היית משקיע את הכסף ביהלומים, שם היית יכול להשיג אותם במחיר מוזל וכאן היית מוכר אותם ביוקר. הבעל אליץ את פניו מרוב בושה, את מיטב כספו בזבז על הסירחון הזה, כסף שאתה יכול להשקיע בנקל ביהלומים שהיה מוכר תמועתם און רב. אך אתה היה מאוחר, הכסף הלך, ומה שנשאר היה בושה שכיסה את חברון פניו. ובכל אופן, המעט היהלומים שקנה הספיקו לפרנסת הבית בכבוד עוד שנים רבות. לא היה בכך כדי תנחומים. עושר נצחי אותו יכול להוריש לצאצאיו ירד לדמיון ולא נשאר ממנו אלא נחלי חלב מסריח. מה דעתכם על זה? כי לא במותו ייקח הכל. נדמה לו לאדם כי השקעה טובה ביותר היא בשומנים ובחלב ובמעדני העולם הזה בגופו. הוא משקיע את כל ממונו וזמנו. הוא משתדל שלא להפסיד חלילה את הבילוי הזה ושלא להחמיץ את המאכל הזה. הוא מוכן לשלם כסף רב עבור כל תאווה גורמת לו סיפוק גופני קל. הוא מוכן להשקיע גם כל מאמץ שידרש לכך. סוחרי היהלומים הנקנים כאן בזול חולפים לידו, אך הוא עסוק בקנייתם של חלבים. כנדרש להכנסת קלה הוא מוצא דרך להתחמק ולצאת בזול, כי את הכסף הזה הוא שומר לקניית סלון חדש. כשהוא נקרא לשיעור דף היומי המתקיים לתערב, הוא מעדיף לסרב ולשמור את הזמן לקריאת עיתונים. רכישת היהלומים נראית לו כבזבוז חסר ערך. הבנתם? ככה מתנהג הבן אדם הזה. הוא מסכים אמנם לרכישה של מספר יהלומים, הוא הולך מדי יום ביום לתפילה בציבור ואף תורם מעט לישיבות, אך לא רק היה מקדיש כמה שעות ללמוד בעצמו היה יותר טוב. לאחר מותו, שעה שהוא מגיע לאלמא דקשוט, לעולם האמת, נפתחו עיניו, אך אז כבר מאוחר. מעט המצוות שימים או מספיקות, אמנם כדי לתת לו שכר אין סופי לזמן שהוא נצח, אך ליבו כואב שעה שהוא נזכר במחיר המוזל שנדרש לשלם עבור העינוג הרוחני שניתן לו לאחר מותו, מחיר שלא השכיל לנצל אותו במחיר מוזל, היה יכול לקנות תפילין מהודרות, במעט מאמץ היה לומד אותה אחד משנה ונוחל עולמות ללא מצרים. אלו מרגליות ששם משלמים עליהם בתמורה גבוהה, ואילו כאן ניתן להשיגם בקלות. וכאשר מגיעים לשם עם מטען כבד של חלב חמוץ ומעט מרגליות, הרי הבושה כבדה מנשוא. אך לא פחות מהבושה גדול הכאב, תחושת החמצה, הרגשתו של מי שהפסיד עושר אגדי תמורת התעסקות בקטנות. כן, זאת על כל אחד לזכור, כי יראי חכמים ימותו יחד כסיל ובר, יובדו ועזבו לאחרים חילם, קרבם בתים ולעולם משכנותם לדור ודור, קראו בשמותם עלי אדמות, אל תראה כי אשר איש כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. תהילים, פרק ממתת. מה שאדם צובר משך כל ימי חייו לא ייקח עמו לקבר. דבר לא נשאר לו מרכושו, הרב שצבר לא ירד אחריו כבודו. מה שישאר בידו לא יהיה אלא אוצר המצוות והמעשים טובים שרכש. רק אם אילו יוכל להתייצב לפני בית דין של מעלה, ורק אילו קניינים אמיתים. מרן בעל החופץ חיים היה דורש על כך דרשה חדשה, את הדרשה זה ככה. ואיש את קודשיו לא יהיה מכל פעוליו של אדם, לא יהיה בידו לאלמא דאתילה את קודשיו, את ענייני הקדושה שבהם עסק משך שנות חייו. רק קודשיו יהיו בידו, ורק אילו יישארו ברשותו כקניינו קניין נצח. בניגוד לקניינים גשמים אשר אינם בידו אלא לזמן קצר. ואת זאת עליו לזכור כל ימיו. איש את קודשיו לא יהיו, רק קודשיו יישארו בידו. חפץ חיים היה מזכיר בקשר לכך את המשל שהמשילו על כך חכמינו במדרש. אמרו חז"ל, אדם שהיו לו שלושה חברים, עם אחד היו לו יחסי ידידות קרובים מאוד, ואהבה ביניהם הייתה גדולה מאוד. יחסי החברות עם השני היו בממדים קטנים יותר, ואילו השלישי לא היה אלא שכן. הם היו מחליפים מילות ברכה כשנפגשו ברחוב, ולא יותר מזה. יום אחד שקיבל אותו אדם הזמנה להתייצב בפני המלך, בחוץ כבר המתין לפקידי השלטונות שאמורים היו ללוות אותו עד לארמון המלוכה. חשש כבר התגנב לליבו, הרי מעולם לא נקרא אל המלך, ודבר אין לו עם פקידי השלטונות. אין זאת שמישהו ילשין על שנה חמורה הגיע על כיסא המלוכה, משמע כי חייו בסכנה של ממש, הבין כי עליו לגייס במהירות סניגור ממליץ יושר, אשר ימסור לפני כס המלוכה עדות אופי על יושרו והיותו אזרח נאמן המסור למולדתו ולמלכו. טבעי היה שהבחירה תיפול על ידידו הראשון, מי שהיה אוהבו בנפש, הוא הזמין את ידידו, אך מה גדולה הייתה אכזבתו כשגילה כי הידידות הגדולה כסלה בשעת מבחן של אמת. הידיד הסביר כי הוא חושש לחייו, וכי הוא עם כל רצונו לעזור לא יוכל להעמיד את חייו שלו בסכנה. גם ההפטרות לא עזרו, החבר נשאר בשלו, לא אוכל לצערי ללבוש אותך. מפח הנפש היה גדול, אך לא נותר זמן רב לערעורים. הוא פנה לידידו השני, אשר הסכים עונם למה שלא הסכים הראשון, אך גם הסיוע שהציע לא היה ממש. הוא הסכים ללבות את חברו עד לחדר קבלת קהל, אך גם הוא הביע סירוב מוחלט להיכנס אל המלך. הוא לא יכול להיכנס למלך. היה אמנם בליווי זה כדי לנסוך מעט עידוד, אך לא כדי הגשת עזרה הנדרשת. מתוך ייאוש פנה האיש אל המכר השלישי, אל החבר השלישי. הסיכים היו קלושים, אבל לא היה מה להפסיד. במה הנפשו סיפר על פניותיו לחבריו ועל התשובות שקיבל, אין מה לדאוג, אין מה לדאוג, ענה החבר והבטיח כי ילווה אותו לארמון המלוכה, ואף יהיה נוכח בשיחה עם המלך. אמליץ עליך עד שתחזור שלם הביתה, הבטיח החבר לזה שלא ידע כיצד להודות לו. בעת הפגישה הממלכתית התגלה החבר לא רק כבעל לב טוב, אשר מוכן להשליך נפשו כדי להציל את חיי הזולת, אלא גם פרקליט מצוין. בהיגיון קר ובסגנון מרגש, להוכיח למלך את חפותו של הנחשד. ההגנה פעלה את פעולתה והתביעה התבטלה. הממון הוא ידידו הטוב של האדם. מחשבות הרכושנות מלוות את האדם בשכבו ובקומו. בלכתו ובישיבתו בכל רגע פנוי, כל אהבתו של אדם נתונה לידיד זה, שמראה לו פנים שוחקות ונותן לו מלוך אופניים הרגשה טובה. אך בא יום וידיד זה מתגלה כבוגדני. הוא לא מוכן ללוות את האדם לאחר פטירתו, שום הפטרה לא תועיל בעניין זה. סרבנותו של הידיד מוחלטת ובלתי הפיכה, לא ירד אחריו כבודו. הידידים הקרובים יותר, הבנים ובני המשפחה, מוכנים ללוות את המת עד לקבר. הם ממתינים עד שיסדם הגולל, ואז גם הם חוזרים הביתם ומשאירים אותו עזוב לנפשו. רק התשובה ממעשים טובים ומעט התורה שלמד, מוכנים ללכת עמו לאחר פטירתו ולהליץ בעדו. רק אלו בלבד מוכנים להתייצב עמו לפני כיסא הכבוד ולהביע את הסנגריה שלהם. אלו הילדים הבלעדים הנשארים עמו גם בעת צרה, מוכנים ללוות אותו ביום פקודה. עם אלו הילדים האמיתים, הרי ששורת ההיגיון אומרת כי יש להרבות בואבים שכאלה, להגדיל את צבא הפרקליטים ככל שרק אפשר. איש את קודשיו לא יהיו. הם היחידים אשר ישמרו לו אמונים לעד, והפסוק מסיים עוד. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. מאומה לא יישאר מאותו ממון רב שצבר אדם משך כל ימי חייו, שהרי יעזוב להחרים את כוחו, חילו וכספו. רק מה שפיזר לצדקה ולחסד יישאר בידו. מה שנתן לכהנים ולענים לא יהיה. אותם מאות אשר כביכול יצאו מרשותו והלכו לכיסם של האחרים, יתגלו לבסוף כמאותיו שלו. את זאת יודע כל דר דקרי כל תינוק שהגיע לכלל קריאה, גלדותו של אדם השלם היא בהפנמת הדברים ובסגירת השכר והעונש בכל רגע ורגע מימי חייו. לא די בידיעת הגיהנום וגנדן, אלא מן הראוי להעמיד אותם מול העיניים, לראות בכל רגע את הסוף, לזכור את יום המיטה. שיתברר ויתאמץ אל האדם מחובתו בעולמו למצא לשים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל וכל ימי חייו. וזה מה שאורנו חזר, אני קורא לכם ממסילת ישרים, שאדם לא נברא אלא לתענג על השם ולענות מזיב שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא בעולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר זה. הדרך להגיע למחוז כפתנו, זהו זה העולם, הוא מה שאמרו זכרונו לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה ממצוות אשר ציוונו עליהם הקדוש ברוך הוא יתברך שמו. כולנו יודעים זאת, אך לא מרגישים זאת. הנה השמיים רואה כמעט בחוש את הגיהנום ואת הגיהנום, ומאלה אין הוא מוצא כל טעם הטוב בחטא, תחושתו כשל שכיר היודע כי סוף החודש יקבל שכר גבוה על כל דקת עבודה שעבד. ואז כשהוא נותן לליבו את יומו האחרון, הוא יודע שלא להשקיע בקופסאות חלב, לא בארגזי בשר, בכל פרוטה שבידו הוא רוכש מרגלית נוספת. זהו היסוד הגדול שאנחנו למדנו, רבותיי, אם לא עכשיו, אי מתי. עכשיו זהו הזמן היחיד שאדם צריך לנצל, שהוא נולד בשביל להתענג הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא צריך לעשות. וחבל שהוא משקיע את הכסף שלו בשטויות. כמו שאמרתי לכם, אדם דואג על איבוד ימיו ואינו דואג על איבוד ימיו, על איבוד ימיו, דמיו אינם עוזרים וימיו אינם חוזרים. זהו היסוד הגדול ביותר, ולכן אמרתי לכם, אם לא עכשיו, אין מתי. זה מה שאומר פרקי אבות, אם לא עכשיו, אין מתי. יש עוד הרבה בנושא הזה, להם אנחנו נקצר. שלום לכם, כל טוב, ירחמי אל קרם, 052-578-4200. שלום, ערב טוב ולהתראות.